אמרתי שהנושא שלנו יהיה הפשטות. כן, עשינו הרבה פעמים נושאי רוחב, אז אני אדבר על הפשטות קצת. אולי אני אתן כמה דוגמאות רק כדי לחדד יותר על מה מדובר. אנחנו מכירים גם מהחיים שלנו וגם בהלכה יש, אני אגיע בהמשך, כל מיני דברים ש... גם כן, האינטרנט הוא סוג של הפשטה. יש שם אתרים, יש שם מרחב קיברנטי, כן, זה מרחב וירטואלי, שאנחנו מתייחסים אליו בעצם במינוחים, במינוח ששאוב מהמרחב הריאלי. אתה הולך לטייל באינטרנט, אתה גולש באינטרנט, יש מקומות באינטרנט, תערוכות באינטרנט, הרצאות, הכל קורה שם, למרות שאין שום דבר, זה הכל מרחב וירטואלי. אחרי שזה צולם, מה שמצולם הוא בדרך כלל ריאלי, אבל אחרי שזה מצולם, אז בעצם זה חי באיזשהו עולם שהוא כולו וירטואלי, אבל השפה שבה אנחנו משתמשים היא אותה שפה כמו בעולם הריאלי. וזה לא סתם שימוש מושאל בשפה. השאלה זה מושג חלש מדי בשביל זה. כי זה לא שימוש מושאל, זה לא מושאל במובן המלא, זה מושאל קצת, אבל זה לא מושאל, זה באמת מתפקד אותו דבר. זאת אומרת, זה לא במקרה שאנחנו משתמשים באותה שפה כמו במרחב הריאלי, אלא זה באמת מקום ויש שם באמת חלל. זה מתפקד בכל מובן, כמעט בכל מובן מהותי כמו חלל רגיל. אבל זה לא חלל רגיל. זה
משהו אתה מתכוון ספייק.
כן. מרחב. כן. אז השימוש באותה שפה הוא לא מקרי, זאת אומרת הוא מצביע על זה שיש שם באמת יצורים או תופעות כמו שאנחנו מכירים בעולם שלנו, אבל זה לא זה, זה משהו אחר, מופשט יותר, שמתנהל אותו דבר.
זה עולם אנלוגי.
כן, נכון, אבל זה יותר מה אנלוגיה זה בין...
אבל זה דיגיטלי, אבל זה אנלוגי.
לא, כן, אבל אני אומר, אנלוגיה רגילה זה אנלוגיה בין שני דברים שנמצאים באותה רמה. וכאן אני מדבר על אנלוגיה בין משהו למשהו מופשט יותר. יש ביניהם איזשהו דמיון, זאת אומרת, אתה יכול לעשות אנלוגיה בין שתי צפרדי, אבל זה לא אותו דבר. פה לא, אין הפשטות. צפרדי, דומה לצפרדי, אבל אתה יכול ללמוד מהתכונות של זאת לתכונות של זאת. פה אני עושה אנלוגיה בין משהו לאיזשהו צל שלו, איזושהי בבואה שלו, שהיא יותר מופשטת ממנו. זה נכון שזה סוג של אנלוגיה, אבל זה לא בדיוק אנלוגיה כמו שאנחנו רגילים בחיים הרגילים שלנו. זה סוג מאוד מיוחד של אנלוגיה. זו אנלוגיה שהיא בעצם כרוכה בהפשטה. זאת אומרת, היא כרוכה במשהו שאתה מוריד מהדבר איזה שהם אלמנטים מוחשיים שלו ומשאיר רק את השלד הלוגי שלו, או את השלד העקרוני שלו. כן, בדיוק.
אז באנלוגיה זה ככה.
לא, באנלוגיה אתה יכול שאתה עובר דרך דבר כזה, זה אני אגיע עוד מעט. אבל היא כשלעצמה לא עושה את זה. היא כשלעצמה אתה עושה אנלוגיה בין שני דברים. אנלוגיה לא צריכה בהכרח הפשטה. אתה עושה אנלוגיה בין כיסא לכיסא. אתה לא עושה שום הפשטה, זה דומה לזה. ולכן אתה אומר, טוב, אם זה שעבר רגליים, זה מזה שם.
מה מצינו זה אנלוגיה?
כן, אבל מה מצינו שהוא אנלוגיה, זה לא אנלוגיה שהיא הפשטה. מה מצינו זה אנלוגיה בשני דברים. נכון. אבל זה לא הפשטה. אולי בדרך אנחנו עושים הפשטה, אבל זה אני עוד אדבר. עכשיו, אז לכן זה המושגים המופשטים שאנחנו מדברים עליהם כאן. נגיד, יצירת המושג כסף, לדוגמה, זה גם סוג של הפשטה. נגיד, איך זה התחיל? זה התחיל במסחר שהוא חליפין, נגיד בין סחורה אחת לסחורה אחרת, לאט לאט ראו שהשוק לא מצליח באמת לתפקד בצורה כזאת, והיה צריך לאבחן שבתוך שוק כלכלי יושב איזשהו סוג של משהו מאוד מאוד מופשט שקוראים לו שווי. ובעצם אתה מחליף עגבניות בכיסאות לפי איזשהו מדד שקובע בסיס להשוואה ביניהם, כמה עגבניות שווה כיסא. איך אתה יכול להשוות את זה? איך אפשר להשוות עגבניות לכיסאות? זה כמו, מה יש יותר, מים באוקיינוס או טוב לב אצל בני אדם? זאת לא שאלה שבכלל אפשר לענות עליה, שאלה לא מוגדרת, זה שני סוג דברים, זה אינקומנסורבילי, זה חסר מידה משותפת, אתה לא יכול להשוות בין שני דברים כאלה. איך אנחנו משווים בין עגבניות לכיסאות? אנחנו לא משווים בין עגבניות לכיסאות. אנחנו משווים בין שווי של עגבניות לשווי של כיסאות. אבל בשביל זה אתה פתאום צריך להבין שיש מושג כזה שנקרא שווי. אחרי שהבנת שיש מושג כזה שנקרא שווי, והוא עומד מאחורי הרבה מאוד תופעות שעל פניהן נראות שונות לחלוטין, אבל לכל אחד, או אובייקטים, שונים לחלוטין, אבל מאחורי כל אחד מהם יושב משהו שקוראים לו שווי, ברגע ששמת את האצבע על הדבר הזה, נפתח עולם שלם. כיוון שעכשיו אתה אומר, אוקיי, בוא נייצר כסף. מה זה כסף? כסף זה המחשה של המושג שווי. כך שטר משנה שקל, אין לו שום משמעות, זה סתם הסכמי, סתם בידיון. השטר של 100 שקל. אבל השטר הזה הוא המחשה, הוא ההפך מהפשטה דרך אגב, הוא המחשה של המושג המופשט שווי. בעצם אתה מחמת את המושג הזה, אתה מגדיר אותו, ואתה יוצר אובייקטים שהם הייצוגים שלו. ועכשיו אתה יכול לשחק איתם ולמכור ולקנות ולהשתמש בהם אחרי שהבנת את הדבר הזה. אז בסוף זה תהליך כפול. אתה עשית הפשטה והבנת שיש את המושג שווי, ואז אתה עושה לו המחשה. חשב, אתה הופך אותו למוחשי. זאת אומרת, אתה מתרגם את השווי הזה, או אתה פורט אותו לפרוטות, למטבעות או לשטרות, שהם בעצם המבטאים של מושג המופשט הזה. אבות נזיקין, זה גם סוג של הפשטה. גמרא בתחילת בבא קמא מדברת על אבות נזיקין. אז מה זה קרן? היית אומר, קרן זה זה, שהבהמה באה ככה והיא נוגחת, זה קרן. מה אומרת, מה פתאום? קרן זה דבר שכוונתו להזיק. או משונה, יש שני מאפיינים. אוקיי? זה המושג של מזיקי קרן. זאת אומרת, אתה לוקח משהו קונקרטי, ואתה עושה לו איזשהו סוג של הפשטה. אתה אומר, בעצם מבחינתי קרן זה לא איבר בגוף של בהמה, אלא קרן זה סוג של היזק. ועכשיו פתאום, כשכלב נושך, זה נקרא נזק של קרן. מה הקשר? משהו היה מעלה בדעתו לנשיכה של, לקרוא לנשיכה של כלב לקרוא קרן. מה הקשר? אתה מבין שקרן זה סוג של היזק, אתה עושה הפשטה לנגיחה. את הנגיחה אתה כבר לא רואה כפעולה פיזית, ששור נוגח חמור. אלא הנגיחה זה בעצם איזשהו סוג של היזק שהוא כוונתו להזיק, או שהוא משונה, לא היזק
להזיק. קרן היא המחשה.
מה?
קרן היא המחשה דווקא.
אבל אתה יוצא מהמחשה ואתה עושה להפשטה. אתה לא התחלת מהדבר המופשט ואתה אומר קרן הוא כזה. התורה מדברת על קרן, כי יגח שור איש את שוראהו. אז אתה מתחיל מהדבר המוחשי. אתה עושה לו הפשטה, אתה אומר, בעצם קרן זה רק דוגמה למושג מופשט. איזה היזק
של... קרן הופכת להיות אחת מהמחשות.
בדיוק. זאת אומרת, אז הציר הזה תמיד של המחשה והפשטה, אנחנו הולכים בו הלוך ושוב. כי בהקשר של קצף, אז הלכנו קודם כל, עשינו הפשטה והבנו את המושג שווי, ואז אנחנו עושים לו המחשה, אנחנו אומרים, טוב, אז הכסף ייצג את המושג שווי. לכן הרבה פעמים, מי שידבר על כסף, הוא רואה אותו כהפשטה. אבל זה לא נכון, זה המחשה של מושג אחר שהוא היה הפשטה. המושג האחר הזה זה השווי. אוקיי? הרבה פעמים בשפה היומיומית, כשאנחנו מדברים על מישהו שעשה הפשטה, אנחנו בעצם מדברים על משהו מאוד מוחשי. רק המשהו המוחשי הזה לא היה יכול להיוותר עד לפני שמישהו קודם עשה איזושהי הפשטה, שהמשהו המוחשי הזה מייצר אותו.
מה הפשטה
באינטרנט? מה?
מה הפשטה באינטרנט?
הפשטה של המושג מרחב. המושג מרחב, כפי שאתה מכיר אותו, זה מרחב. אתה נמצא לימיני ואני הולך מהחדר הזה לחדר ההוא, אז יש לנו מושגים מרחביים. עכשיו, זו המצאה לא טריוויאלית בכלל, לדבר על העולם האינטרנטי במינוח של מרחבים.
המרחב הקיברנטי.
כן. לא, לא של הלשונית, זה בדיוק הנקודה. הלשון זה כבר המחשה של ההפשטה הזאת.
למה זה הפשטה?
זאת הפשטה, כי אתה פתאום מבין שהמרחב לא צריך להיות דווקא הספייס שאנחנו מכירים. גם במתמטיקה, כשמדובר על מרחבים... לא, זה מה שאני אומר, השאלה זה מושג חלש מדי. נכון שסיפור השאלה, וזה פתחתי. השאלה זה מושג חלש מדי. כי זה לא שימוש מושאל, זה באמת אותו דבר.
אתה היית שם כשבנו את האינטרנט. אתה אומר, היינו שם כשבנו את האינטרנט. חשבו במושג שלנו, זה היה מושג שהשתמשו בו, או עשו מה שעשו, ואחר כך אמרו, או אפשר להשתמש בו.
בדיוק, זה מה שאני אומר, לא, אני חושב שלא, אני לא מספיק בקי. אני חושב שלא, בהתחלה לא דיברו בשפה כזאת.
לא,
אחרי שהם הבינו מה שיש להם, אתה פתאום חווה את זה, אתה מבין שזה בעצם כמו מרחב. ואז אתה חוזר למושג מרחב, אתה עושה לו רף, ואתה אומר, רגע, אחרי שעשיתי לו הפשטה, אפשר להשתמש במינוח שקיים שם, גם בעולם האינטרנטי. אז בעצם זה כרוך באיזושהי הפשטה, ואולי אחרי זה גם המחשה של ההפשטה הזאת, או המחשה אחרת. כל המרחבים במתמטיקה זה הפשטות. אתה מדבר על מרחב וקטורי, מרחב כזה, מרחב אחר, מרחבי הילברט, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אתה בעצם לוקח את המושג מרחב, כמו שאנחנו מכירים אותו פה, עושה לו הפשטה, או הפשטות שונות, יש כל מיני הפשטות, ואתה נותן להם שמות, ואחרי זה כמובן, לכל תיאוריה כזאת, יש מה שנקרא מודלים. המודל זה בעצם הקשר מסוים שבו אפשר לממש את התיאוריה. הוא מממש את התיאוריה. הוא מציית לחוקים של התיאוריה. אוקיי? אז אנחנו אומרים שהדבר הזה מהווה מודל לתיאוריה ההיא והיא. אוקיי? אז המודל הוא המחשה של התיאוריה. התיאוריה זה הפשטה שיוצאת מאיזשהו מודל מסוים. אוקיי? זה בעצם התהליכים האלה שאני מדבר עליהם כאן. אנחנו משתמשים בהרבה הקשרים, אנחנו נחזור אליהם, אני רק משתמש פה בדוגמאות כדי לחדד. לא תתגודדו, הזכרתי את זה כבר, אני חושב. לא תתגודדו, אז לא תעשו אגודות אגודות, זה אחת הדרשות מהפסוק הזה. כמובן שלא יעשו שני בתי דין בעיר אחת, וכל מיני דברים כאלה. מחלוקת אביי גרבא, הרמב"ם משום מה פוסק שם כאביי, שיש איסור לא תתגודדו ולא עושים שני בתי דין בעיר אחת וכו'. מה פירוש בעיר אחת? אין היום עיר שאין בה שני בתי כנסת. מה אם ההלכה אוסרת את זה?
בית דין.
לא, גם בית כנסת, זה אותו דבר. בית דין זה רק, זה כמו, קטן לכן לבלות בית דין מצווים להפרישו. מי זה בית דין שם? בית דין הכוונה כל אחד.
בית דין זה מושג.
בית דין הכוונה ציבור. הנה עוד הפשטה דרך אגב. בהלכה, בהרבה מקומות, כשכתוב בית דין, הכוונה לציבור. לא עושים שני ציבורים בעיר אחת, זה הכוונה, שני בתי דין בעיר אחת. ולכן גם על בתי כנסת, האיסור פורש בפוסקים. האיסור גם על בתי כנסת, על כל דבר. אסור לעשות. גם בתי דין, אגב, יש יותר מאחד בעיר אחת. אבל גם בתי כנסת, זה אסור. פורש בהלכה, אסור לעשות את זה. אז איך עושים את זה? כי היום ברור לנו שהמושג עיר שמופיע באותו הקשר, הוא בעצם לא העיר הגיאוגרפית שאנחנו מכירים היום. אנחנו מדברים בעולם וירטואלי. בגלל שהעולם שלנו הוא כל כך נייד היום, ואנשים עוברים ממקום למקום, אז המושג עיר או קהילה, מנהגי עדה למשל, מה זה עדה? אז פעם מנהג היה מנהג המקום. היה מקום והיה לו מנהג באותו מקום. היום המנהג לא נקבע לפי המקום. למרות שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בז'רגון של מנהג המקום, אבל אין הכוונה מנהג המקום, מנהג העדה. שעדה היום זה משהו אתני, זה לא משהו גיאוגרפי. בגלל הדינמיות של העולם, שאנשים משנים מקום. פעם אדם היה נולד במקום מסוים, בדרך כלל הוא גם היה נפטר שם, וגם הוא וגם בניו ובני בניו, העולם היה יותר סטטי. אז דיברו על מושג של מקום, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים הפשטה. אנחנו בעצם אומרים, רגע, בעצם המקום שדיברו עליו שם, הוא בסך הכל היה המחשה של מושג מופשט יותר. מושג שמגדיר עדה. כשהיום המושג עדה, לא מאופיין על ידי מקום גיאוגרפי, אלא על ידי משהו אחר, אולי על ידי מוצא, על ידי משהו אתני.
הפשטה נוצרה בגלל
שינוי במציאות. אותו דבר, זה כמו שהערת קודם, נכון. אבל עדיין נותרה פה הפשטה. ואנחנו פוגשים במציאות אחרת, אנחנו מזהים שיש בה מרכיבים שהם שונים, אבל גם דומים למציאות אחרת.
זה לא אבותיי זה הפשטה?
מה?
אני נוהג מנהג אבותיי.
ודאי, זה הפשטה.
אני מקפיד על מנהגים מסוימים, זה לא הפשטה.
זה הפשטה.
היו אבותיי פיזיים.
לא.
שהם נהגו מנהגים מסוימים. ואני בחרתי לשמור על
הילד. אני לא טוען שאבותיך עם הפשטה. אתה נולדת ממישהו, אני לא טוען שאבותיך עם הפשטה. מה שאני טוען זה...
אמא שלי לא הייתה הפשטה.
ברור. מה שאני טוען זה שמנהג אבותיך זה מושג מופשט. כיוון שמנהג אבותיך בגמרא, הכוונה למנהג המקום. ואם היית עובר למקום אחר, אתה מקבל עצמך את מנהגי המקום האחר, לא את מנהגי אבותיך. אבל היום זה לא. נכון, מקום שנהגו. אבל היום לא. היום כשאתה עובר למקום אחר, אתה ממשיך את מנהג אבותיך האתניים. אתה לא מצטרף למנהג המקום. למה? כי אתה מבין שכבר אז כשדיברו על מנהג המקום, בעצם לא באמת התכוונו למקום.
מנהג בית הכתקווה שהיה בזמנו, מנהג בית הכתקווה שלקחו מנהגי ירושלים, לא מנהג האתני של ירושלים, מנהג מקום של ירושלים. גם הספרדים נהרו ככה בירושלים.
שמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כשלוקחים לפתח תקווה את מנהג ירושלים, זה לא מנהג המקום. כי עובדה שם שהם ישים את זה מהמקום.
המנהג של המקום יבוא, יהיה מנהג
המקום. יפה, אז מה זה אומר? זה אומר שהקריטריון...
זה היה מנהג ירושלים.
מה זה משנה? זה גם היה מנהג של מוישה ינקי. הנקודה היא שבדיוק המקום הוא לא הפרמטר הקובע. אתה לוקח ממקום למקום, זה בדיוק אומר זה לא מנהג המקום.
אגב, הרב עובדיה חולק עליך.
הוא טוען שרק לדמרן היה נוכל, כן, גם הוא עצמו לא בדיוק מצייס לזה, אבל זה עניין אחר. אני אומר, בסדר, זה אפשר להתמקח, אנחנו נדבר, אני לא עושה כזו, אני מביא לבדוק מאוד כזה
של... יש להלכה משמעות, ההלכה שאני...
מה?
היום יש להלכה הזו מקום שבו נוהגת, ההלכה
שאני שתי בתים נוהגת? מה זה נוהגת? תראה, הגמישות היא כזאת שאתה יכול להסתדר עם כל דבר, אבל עדיין, יש מקום נגיד לומר, שבמקום שבו יש מניין אשכנזי, לא מקימים עוד מניין אשכנזי. זה כן יישום שלא דדו. לא מקפידים על זה מי יודע מה היום. אם בית הכנסת מלא, אז בסדר, אז אני נחינם לי, אז יקים עוד בית כנסת. אבל אם בית כנסת לא מלא, ברמה העקרונית, אם אתם מקים עוד בית כנסת, באותו מקום אתה עובר על אותי תתבודדו. אם זה באותו נוסח ששייך לאותה קהילה, זה ביוק הנקודה, לא המקום קובע. הקהילה קובע. אני אומר משהו הגיוני, אני לא יודע להביא לך איזה ראי מהגמרה. אבל ההיגיון אומר שהיישום שלא תתגודדו של היום, הרי זה פורש בגמרא ובפוסקים, זה אסור. למה עושים את זה היום? ההסבר שאני נותן לעניין הזה, זה בגלל שהמושג מקום עבר הפשטה. בעצם מה שאנשים הבינו, זה שמה שדובר עליו כמקום בגמרא, הכוונה הייתה מראש למושג אתני. אלא מה? שבאותו מקום, באותו זמן,
המקום
היה בעצם מתיין את האתניות, כיוון שהאתניות נשארה תמיד באותו מקום, העולם לא היה דינמי. היום כשהעולם הוא דינמי, אנחנו בעצם מבינים שכשדיברו שם על מקום, בעצם התכוונו לעניין אתני. ככה זאת הפרשנות שאנחנו לפחות מציעים לעניין. ואם לא התכוונו לזה שם, אז אנחנו מתכוונים לזה היום. אבל זה התחליף של מה שנקרא אז מנהג המקום. גם שם מדברים אגב על מנהג אבותיכם בידיכם, שם בפרק מקום שנהגו. כן, בני מיישן שרצו ללכת את הזורים, ומנהג אבותיכם בידיכם. אבל ברור לכולם בהקשר הזה שזה מנהג המקום. אבותיכם שחיו במקום הזה, זה היה מנהגם, שזה מנהג המקום. והיום לא, אנחנו לוקחים את זה כפשוטו. זה מנהג האבות, גם אם זה לא באותו מקום. אגב, מנהג פתח תקווה הוא כמנהג ירושלים, למה? כשאנשי ירושלים הקימו את פתח תקווה, יואל מוישה סלומון. זאת אומרת, בעצם זה לא נקבע על ידי המקום, אלא על ידי האנשים. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק משקף את העובדה שזה לא מנהג המקום. כי מנהג המקום אומר שאם ירושלים עברו לפתח תקווה, זה מנהג חדש, זה מנהג פתח תקווה, זה לא קשור, מנהגי ירושלים נוהגים רק בטריטוריה של ירושלים. זה הקריטריון של מקום, כך מקום תסכד פעם. כן, כמו שאתה הולך, חומרי מקום שהולך אליו וכולי מקום שהולך אליו, כל הכללים האלה, זה עדיין שיירים של, 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 של המושגים העתיקים של מנהגי מקום. יום טוב שני של גלויות, שאתה מגיע לחול וכולי, למה? כי שם באמת הדינים הנוהגים עדיין נצמדים למקום. משום מה, וצריך לדון למה, ומתי, מתי לא. ברגע שהדינים הנוהגים, או המנהגים, צמודים למקום, אז כל אחד שמגיע לאותו מקום, מקבל עליו את חומרי אותו מקום, או את המנהגים של אותו מקום. וזה באמת שארית של אותה תקופה, כשהמנהגים הלכו באמת על פי המקום. אבל בהרבה מאוד דברים אנחנו כבר לא עושים את זה. כן, המנהג, מנהגי התפילה הם פה לא עובדים ככה. יש מנהגים אשכנזים וספרדים בהולנד, היו כבר מאות שנים, נכון? יש קהילות ממנשה בן ישראל, או יש קהילות מרם חביב, יש כל מיני, יש כל מיני רבנים ספרדים שהקימו קהילות ספרדיות מפוארות באירופה. נכון? אז לכן המקום לא מחייב. ברגע שאתה, העולם נהיה יותר דינמי, המקום מפסיק לפחות, או לפחות, לא יודע, מפסיק, אבל משמעותו פוחתת. אוקיי? אז זה גם סוג של הפשטה.
נושא הזה נדון בהרחבה בפוסקים אחרי גירוש ספרד, שהקהילות עברו במקום
הזה, ונדיקים
קהילה מבני
אקונה
ביוון.
זאת אומרת, זו תוצאה של העובדה שהעולם הופך להיות יותר דינמי. שם גם הוא היה דינמי בעל כורחם, אבל הוא היה דינמי, וזה עורר את השאלה, רגע, אז מה, איך אנחנו בעצם משמרים את המושגים שהיו פעם במציאות החדשה שיש היום? והרבה פעמים דבר כזה דורש איזשהו סוג של הפשטה. אנחנו עושים הפשטה של המושג העתיק, כי אי אפשר ליישם אותו as is. כן, זה דון מיני ומיני והוא קיבלת. אתה לוקח משהו ממקום אחד למקום אחר, אבל אתה מיישם אותו לפי הנסיבות של המקום האחר. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה, אתה צריך להבין באיזה מובן אתה עדיין משמר את מה שהיה שם? כי אתה הרי לא... את כל מה שאתה עושה פה זה כדי לשמר, לא כדי לשנות. אתה טוען שזה השימור הנכון של מה שהיה שם. באיזה מובן אתה משמר? כי אתה אומר שמה שהיה שם נעשה לו הפשטה, והדבר המופשט הזה זה בעצם מה שאני עושה כאן לפי הנסיבות של כאן. לכן זה האופן בעצם לשמר, השינוי הוא האופן לשמר את מה שהיה שם. אבל בשביל להבין למה הדבר השונה הזה הוא הצורה הנכונה לשמר, אתה צריך לעשות הפשטה. אתה צריך בעצם להבין, אז מה דומה בשני הדברים השונים האלה? יש משהו מופשט שהוא כן ישתמר, למרות שברמה הקונקרטית זה נראה שונה לגמרי, אבל יש פה משהו מופשט שהוא עדיין דומה, הוא עדיין אותו דבר. בעצם, כשאנחנו מדברים על, על ועוד אנחנו נראה עוד דוגמאות, אני רק מביא פה כמה דוגמאות כדי להגדיר את הנושא, אנחנו בסוף נגיע גם לדוגמאות הלכתיות, לא היום, אבל נגיע גם לכמה דוגמאות הלכתיות שנדון בהן ביתר פירוט. אז כדי להבין את תהליך ההפשטה, בעצם אנחנו צריכים להיכנס קצת לשאלה איך מטפלים במושגים. נגיד שיש לנו איזשהו מושג שמוגדר על ידי סט של מאפיינים. אז קודם כל, יש פה בשתי רמות אפשר להתייחס להפשטה. קודם כל, עצם יצירת המושג. יצירה של, היווצרות של מושגים זה תהליך מאוד מורכב. הרבה פילוסופים אנליטיים עוסקים בזה. נגיד מדינה דמוקרטית, למשל. מושג, אוקיי? עכשיו, יש גם מדינות שהן מדינות דמוקרטיות, זה יצורים יותר קונקרטיים, למרות שבכלל מדינה זה מושג, אני לא יודע עד כמה הוא קונקרטי, זה מושג, זה לא אובייקט, מדינה. ארץ זה אובייקט, מדינה זה מושג, זה לא אובייקט, אוקיי? זה במדינת ישראל וארץ ישראל. ארץ ישראל, אנחנו היום תופסים שמדינת ישראל זה קונקרטי וארץ ישראל זה מופשט. זה עובד הפוך. ארץ ישראל זה הקונקרטי ומדינת ישראל זה מופשט. מדינה זה דבר מופשט. אוקיי? אבל זה נורא נוכח בחיים שלנו, אז אנחנו מבינים שזה נורא קונקרטי מבחינתנו. כמו שאנשים שחיים באינטרנט, מבחינתם, אתר זה אתר באינטרנט. אתר וטיול, הם לא יודעים מה זה בכלל, זה לא... מה זה? זה פשוט הפשטה.
כמודות של מדינה זה דבר מאוד מאוד קונקרטי.
מה?
כמודות של מדינה זה מאוד מאוד...
אחרי שאתה מסמן אותם זה מאוד קונקרטי.
נכון?
נכון. אבל זה החלטה. אין פה משהו טבעי שאתה יכול להצביע, זה הגבול. זאת החלטה. מדינות מחליטות איפה עובר הגבול ביניהם, ועכשיו גם אפשר לסמן את זה. כשאתה תסמן את זה, יש פה המחשה של הדבר המופשט הזה שנקרא גבול. אין לזה שורש במציאות האמיתית. יש גבול גיאוגרפי, נגיד נהר, זה גבול גיאוגרפי, אבל גבול מדיני זה תוצאה של קונבנציה. זאת הסכמה בין חברות שונות או בין מדינות, ולכן בעצם זה דבר מופשט. אתה נוטע אותו בקרקע ואתה הופך אותו למוחשי. עוד פעם, תמיד, התהליכים של ההפשטה וההמחשה תמיד באים ביחד. כמעט תמיד באים ביחד. אתה עושה הפשטה, למה אתה עושה הפשטה? אתה עושה הפשטה כי אתה רוצה לעשות להמחשה אחרת. הפשטה זה לא סתם מה שעושים אותו סתם. אתה עושה הפשטה כדי לראות שאם נעשה לו המחשה אחרת, זה המחשה של אותו דבר כמו הדבר המקורי. אז תמיד הפשטה נעשית בשביל ההמחשה וההפך. זאת אומרת, אתה, דרך הרבה דברים מוחשיים אתה עולה למשהו המופשט, מהמשהו המופשט אתה מייצר המחשה נוספת או המחשה אחרת. נגיד, למושג מדינה דמוקרטית למשל, אז אנחנו יודעים, אנחנו מכירים אוסף של מדינות שאנחנו נוהגים לקרוא להן מדינות דמוקרטיות. באיזשהו שלב, וזה בא אחרי, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה זה בעצם דמוקרטיה? זה לא כך ברור, שאנחנו נראות על זה ויכוחים, או לא כולם יסכימו לכל המאפיינים. ולכן, כן, המדינות המתוקנות, זה הרבה פעמים מחליף פעינה, אתה רוצה לטעון שזה אמור להתנהל, ככה אמורה להתנהל מדינה. מדינה דמוקרטית חייבת להתנהל ככה, איך אתה יודע? אז זה הגוף אני מתווכח, אני טוען שמדינה דמוקרטית חייבת להתנהל אחרת. או טוב, אז בואו נלך למדינות מתוקנות. המדינות שכולנו מסכימים שהן דמוקרטיות, ולכן ברור שככה צריכה להתנהל מדינה דמוקרטית. אבל יש פה משהו בעייתי. כי אתה בעצם, אם יש לנו ויכוח על מהי דמוקרטיה, איך תביא לי את הראייה שאתה צודק ולא אני צודק? אנחנו מתווכחים על מושג מופשט. אתה יכול להצביע על מדינות מסוימות שכולנו מסכימים שהן דמוקרטיות, ולהראות משם שדמוקרטיה צריכה להתנהל כך ולא אחרת. אבל אם אני אתווכח, אז יכול שאני גם לא אסכים שהמדינות ההן הן דמוקרטיות. או אני אחשוב שיש מדינות אחרות שגם הן דמוקרטיות, ואתה חושב שלא. אין דרך באמת להכריע ויכוח כזה, זה דמגוגיה הרבה פעמים ויכוח כזה. כי אתה מניח את המבוקש, אתה מניח מה זו דמוקרטיה, ואז אתה קובע, המדינות האלה הן מדינות דמוקרטיות, עכשיו תראה, כל המדינות הדמוקרטיות, כן, כל גדולי הדור אומרים כך וכך, הרי כידוע. זאת אומרת, אתה בא בטענות למישהו, כל גדולי הדור אומרים כך וכך, רגע, אבל היהודי הוא אומר אחר, ברור, הוא לא גדולי הדור. למה הוא לא גדולי הדור? כי הוא אומר אחרת, אז הוא לא גדולי הדור. זאת אומרת, הרבה פעמים זה ככה. עכשיו, הדבר הזה זה לא, זה נעשה בתמימות בדרך כלל. זה לא נעשה במהירות. זה נעשה בתמימות, כי באמת אין דרך בלתי תלויה להגדיר את זה. איך תגדיר באופן בלתי תלוי מה זאת דמוקרטיה?
אין בסיס. ביוון, מה שהיה ביוון.
מי אמר שמה שהיה ביוון? מה, אני חייב משהו ליוון? אני
רוצה לדמוקרטיה. רגע, רגע, רגע.
זה נולד, נולד, והתפתח.
זה נולד, שלטון העם, שכל אחד מצביע.
שלטון העם זה מושג נורא כללי.
זה דמוקרטיה.
אבל צריך...
עכשיו, דמוקרטיה גם הפרדת רשויות?
מה, מה?
הפרדת רשויות, זה גם חלק מה...
זה אפשר לחלוק עליו.
אוקיי,
ורגע, אבל זה דמוקרטיה וזה דמוקרטיה.
עכשיו אני שואל, לא, מישהו יגיד לך, בלי הפרדת רשויות זה לא דמוקרטיה. אתה חושב שהוא טועה, אבל אני חושב שאתה טועה. עכשיו איך תוכיח לו, כי ביוון זה לא היה?
אין כמו
שכלל,
שניים אפשר להיות.
אוקיי, יכול להיות, אבל באנם אחר יגיד לך, לא, זה לא האפשרות. מדינה שאין בהפרדת רשויות היא לא מדינה דמוקרטית. אתה יכול לשמוע את זה אגב מהרבה מאוד אנשים, חלקם שגם מסכים
בקורא.
אנחנו לא נוהגים בכלל כמו ביוון.
ברור שלא. לא, היה משהו מיוון של הנרקב. וזה עבר המון פרשנויות, הרחבות, פירוטים והכל. והיום זה כבר נתפס באופן שזה לא יוון. היום יש סט של תכונות שבלעדיהן יש הרבה אנשים שיגידו לך, אתה לא דמוקרטיה. מדינה יהודית ודמוקרטית. מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית? אנשים יגידו לך, אין דבר, אין חיה כזאת מדינה יהודית ודמוקרטית. אם היא יהודית, אז היא לא דמוקרטית. עכשיו, אתה טוען שלא, אתה מתפקח. אוקיי? איך תוכיח? כי ביוון הם לא היו יהודים, מה, איך תוכיח? אין דרך להוכיח את זה באמת. ההוכחות שלך תמיד ילכו על הנחת המבוקש. אתה תלך למדינות אחרות, שאתה מניח שהן דמוקרטיות, ותביא מהן ראיה. זה פה או לשם, לא חשוב. אז אני אגיד לך, לא, המדינות האלה הן לא דמוקרטיות, מה אתה מביא מהן ראיה?
יש הבדל גדול. נניח שבמזרח גרמניה קבור שזה... דידיה, דויטש דמוקרטי שבו... כל אדם בר דעת יגיד לך, זה לא דמוקרטיה.
כמה בני אדם בני דעת שחיים שם במזרח
גרמניה? רגע, רגע.
יגידו לך זה כן דמוקרטיה.
לא נכון. בסדר.
מה בסדר? תוכיח להם שלא. אתה יכול להוכיח להם?
עובדה.
עובדה.
לא נקלטה.
אז מה?
אז אתה לא בחר.
מי אמר שצריך להצביע בשביל להיות דמוקרטיה? מי אמר? אולי, לא יודע מה, מאפיין אחר. סתם אני מגן על משהו שאני מסכים איתך, אבל אני רק אומר, אין לך דרך להוכיח את זה. אתה מניח על שם הנחות שאני יכול להסכים איתך, אבל על מה אתה מתבונן כדי להוכיח שזה נכון? על 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 המחשות קונקרטיות, אז אני חושב לך לא מחשות את המושג ההוא. זה מופע הביגוח.
זה דבר נורא פשוט. דמוקרטיה, סופרים את הראשים או סופרים את הראשים?
כן, בדיוק. בוקר בצמה בבתים.
גם זה יכול להיות דמוקרטיה, גם זה יכול להיות דמוקרטיה.
כן. עובדה אחרת שתיים.
מה פתאום? מה זה
קורה? סופרים את הראשים דמוקרטיה, תשאל היום... נכון, נגיד לך, לא בא בטלוי.
רק תחפרים. זה שווה,
מה פתאום לתת? תשאל את זה לך. חמש עורך לו, שני קולות,
הולכים
אחרי הרוב,
זה דמוקרטיה?
אז תיקח החלטה פה אחד. קיבלנו החלטה פה אחד, זאת רק הפה שלי.
זכות
הבחירה
בלבד.
ביוון היה רק
לקאסטות
הגבוהות, רק 10%.
אלה
שיושבים בבית
הם
בעלי זכות
הבחירה, והם שלא
יושבים. נתון הערך הדמוקרטיה היו 10% בעלי זכות הצבעה.
כן, זה בא להבדיל, לא שלטון צבאי, לא מלך, אלא שלטון העם, זה דמוקרטיה. עכשיו אפשר להגדיר שהעם זה כולל נשים, זה לא כולל נשים, זה כולל מגיל 18, זה כולל יכול להיות מגיל 20, יכול להיות מגיל 30.
יש לנו ויכוח על עובדות, זאת אומרת, יש אנשים שאיתנו, שמדינה שלא נותנת זכות בחירה, מה זה יש אנשים, רוב האנשים, שמדינה שלא נותנת זכות בחירה לנשים היא לא דמוקרטית. ככה אמתנו. עכשיו, אתה חושב שלא, בסדר גמור.
שווייץ הייתה 1974,
לכולם היה ברור שכן מדינה דמוקרטית. אבל היום ברור שמדינה כזאת לא תהיה דמוקרטית. עכשיו, עוד פעם, ככל שאתה חושב שהם טועים, יש לך דרך להוכיח להם? איך תוכיח? תגיד להם, כי שווייץ בשנת 60 הייתה, לא הייתה זכותי אנשים, וגם הסכמת את זה דמוקרטיה. לא, אז הוא אומר לך, מה פתאום? אני אומר לך ששווייץ בשנת 60 לא הייתה דמוקרטיה.
המאה ה-19
אמרתי
שהייתה מדינה אחת,
זה עניין מעגלי. אנחנו מגדירים מושגים בכלל, בלוגיקה, מגדירים מושגים בשתי צורות. או קבוצות בעצם, אפשר להגדיר בשתי צורות, גם מושגים. אפשר להגדיר את זה דרך ההיקף, אקסטנסיה ואינטנסיה. אתה אפשר להגביר את הדרך ההיקף. אני רוצה להגביר את המדינה הדמוקרטית, אבל אני מצביע על סט של מדינות שהן מדינות דמוקרטיות. זה דרך אחת להגביר. דרך בעייתית, כי ברגע שתיוולד מדינה חדשה ותשאל את עצמך האם היא דמוקרטית או לא, אין לך דרך לענות על זה. נכון? אם ההגדרה היא דרך מניעה של הפריטים שמרכיבים את הקבוצה, אז היא לא. אבל לכולנו ברור שהיא כן, ואין לך דרך
להחלטה.
בדיוק, אז ההגדרה, האלטרנטיבה, זאת אומרת, האלטרנטיבה זה להגדיר את זה דרך התוכן, אינטנציה, דרך המשמעות של המושג דמוקרטיה, כשההיקף הוא בסך הכל התוצאה. אחרי שאתה מבין שהמושג מוגדר כך, עכשיו תעבור על כל המדינות, תראה מי מהן עונה להגדרה הזאת, ואז ייווצר לך היקף גם. אתה לא מתחיל מהיקף, אתה מתחיל מהרעיון. עכשיו, יותר מזה, כשאתה מגדיר מושג דרך ההיקף, מאחורי זה תמיד יושב רעיון. כן, זה פסדה, זה אשליה. אנשים שחושבים שאפשר להגדיר דברים דרך היקף. כי למה אתה אוסף דווקא את אוסף המדינות האלה ומגדיר אותם כקבוצה? למה דווקא האלה? הנה, אני אומר לך, אני לוקח עכשיו את פינלנד, זימבבואה ובלגיה. אני טוען שזאת מדינה פרופופאפית. בסדר? זה מה שאני טוען. עכשיו, אני יכול להגדיר דבר כזה. אף אחד בחיים לא יגדיר את זה. למה לא? כי כשאתה אוסף אוסף של מדינות או אוסף של אובייקטים לקבוצה, מאחורי זה תמיד יושב משהו שמייחד או דומה בין כל הפריטים האלה. אחרת אין טעם להגדיר את זה. הזכרתי פעם את הסיפור של בורחס, כן, הסופר הארגנטיני, את טלן וכבר טרטיוס. סיפור גאוני, לדעתי. הוא בכלל היה גאון מאחור הזה. ושם הוא מדבר על איזה כוכב בשם טלן, שהיה מיושב על ידי אידיאליסטים. פילוסופים אידיאליסטים. פילוסופים אידיאליסטים זה כאלה שלא מאמינים בקיומו של עולם חיצוני. לא יודע, סולקסיסטים, אם תרצו. זאת אומרת, כאלה שחושבים שכל מה שקיים זה רק בתוך ההכרה שלי, לא, העולם החיצוני הוא לא קיים. זה רק הכרות בתוכי. והוא מתאר שם את הכוכב, הוא ספרותית כמובן, אבל לדעתי זאת מסה מבריקה על אידיאליזם. מסה פילוסופית מבריקה. כמו זה כתוב כסיפור, והוא מספר שם, אני מקצר, שבמילון של חצי הכוכב, לא יודע, הצפוני, לא זוכר כבר, יש כל מיני אוספי תכונות שמייצרים אובייקטים, אוספי תכונות שרירותיות, שרירותיים, שמייצגים אובייקטים. למשל, צריכת הציפור במרחק וצבע השמש בשעת הזריחה, ביחד עם כמות המרצפות בחדר הזה. המושג הזה נקרא מוישלי. המושג אוסף הדברים האלה. למה? כי בעצם בעולם אידיאליסטי אז אין אובייקטים. נכון? אז מה יש? יש אוספי תכונות. לכן למשל הוא אומר שמה אי אפשר להגיד שהירח זרח מעל הנהר, כי אין ירח ואין נהר. מה שאתה יכול להגיד זה שהתיירח מעל הזרימה המתמשכת. יש רק תופעות, אין אובייקטים, כי יש רק את הקרות שאותן אני חווה. האובייקטים זה לא באמת משהו שקיים. אוקיי, אז כמובן ביטוי ספרותי לצורת החשיבה המוזרה הזאת, ובין היתר שכל אוסף של תכונות יכול להיות מושג. עכשיו, לנו זה נשמע מופרע לחלוטין. נגיד, מדינה, אני אצר מושג, בסדר? מדינות ששטחן מעל 80 אלף קילומטר מרובע ומספר התושבים שלהם הוא עד 3 וצבע הים שלידם הוא בצבע ירוק. אוקיי? הקטגוריה הזאת נקרא יקום פורקה. בסדר? זה הקטגוריה. עכשיו, מה, אפשר להגדיר דבר כזה? בגדרה בסדר, ויכול להיות שאפילו יהיו כמה מדינות שיכנסו לתוך ההגדרה הזאת, אולי, אני לא יודע. וזאת תהיה קבוצה, והכל בסדר. למה זה נשמע מוזר? זה נשמע מוזר כי אין שום סיבה בעולם לאסוף את המדינות האלה לקבוצה אחת. אתה יכול הרי לאסוף כמובן אין סוף קבוצות ולאגד כל מיני אוספים של מדינות או אוספים של אובייקטים בכל צורה שרק תמצא לנכון. למה לעשות דבר כזה? כשאתה עושה דבר כזה צריכים להתקיים שני דברים. א', צריך להיות משהו דומה בכל האלמנטים שמגדירים את הקבוצה, אבל זה מתקיים בקבוצה שהגדרתי עכשיו. לכולם הים הוא ירוק ו-80 אלף קילומטר מרובע, הם דומים. מעבר לזה, צריך שאוסף התכונות שדומה ביניהם מכונן איזשהו מכלול אחד. זאת אומרת, אין שום סיבה בעולם לאסוף אובייקטים שהם דומים זה לזה. לכולם יש ים ירוק לידם, 80 אלף קילומטר מרובע ו-3 תושבים. בסדר? אין בעיה, יש דמיון בין האובייקטים, למה לא לאסוף את זה תחת כותרת של מושג? הסיבה היא שאוסף התכונות האלה לא מצטרף ביחד למשהו שיש לו משמעות. מה אכפת לי אם למדינה הזאת יש גם 3 תושבים וגם ים ירוק לידה? זה לא מעניין.
זה שדולה באום.
מה?
זה שדולה באום.
אוקיי. אבל אם 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 אני אוסף למשל מדינות שבהן יש זכות הצבעה לאזרחים ויש הפרדת רשויות שופטת, מבצעת, מחוקקת וכו', וזכויות אזרח וכל מיני דברים מן הסוג הזה, בעיתונות חופשית, חופש ביטוי, לא? כל מיני דברים כאלה, ולכל המדינות האלה אני מגדיר אותם בתור קבוצה. הקבוצה הזאת אני קורא מדינות דמוקרטיות. פה זה מאוד הגיוני לעשות הגדרה כזאת. למה? למרות שזה אוסף של תכונות, ולכל המדינות שיש לקבוצה הזאת, לכל אחת מהן יש את אוסף התכונות הזה. אז במובן הזה זה כמו הים הירוק ושלושת התושבים. למה פה זה הגיוני ושם זה לא הגיוני? כי פה אוסף התכונות מצטרף למכלול שיש לו משמעות. אוסף התכונות הזה יותר איזשהו סוג של אורגניזם, אורגניזם אינטלקטואלי כמובן. יש היגיון כי מדינה צריכה להתנהל כך, זו תפיסה שעומדת בבסיס הדברים. ולכן יש היגיון לאסוף את כל המאפיינים האלה ולקרוא להם בשם אחד. ולהגדיר קבוצה של מדינות דמוקרטיות או את המושג מדינה דמוקרטית. עכשיו, ברור שאיך בעצם זה מתרחש בפועל. בפועל אני מסתכל על כל מיני מדינות, הן נראות לי מתנהלות באופן שנשמע לי נכון, מעניין או ראוי, אוקיי? ואני אומר, אוקיי, בוא נאסוף את כולם לקבוצה אחת, נמציא לזה איזשהו שם, מדינה דמוקרטית. עוד לא הגדרתי מה זה מדינה דמוקרטית, אבל יש לי כמובן איזושהי אינטואיציה מאחורי זה שהכנסתי את כל המדינות האלה לקבוצה אחת. ואז מתחילים עד שם מדע המדינה, לנסות ולחשוב איך מגדירים את הקבוצה הזאת, מה זה בעצם להיות דמוקרטיה. ואז הם נותנים איזה מאפיינים ומסבירים למה המאפיינים האלה כדאי שהם יצטרפו זה לזה, או יש היגיון לצרף אותם זה לזה, ואולי אפילו יש להם ביקורת מסוימת. מאפיין מסוים כן, מאפיין מסוים לא, אולי לשנות משהו. אפשר להתחיל לדון, אחרי שאתה עושה את ההפשטה הזאת בעצם, אתה יכול כמובן לעשות הפשטה והמחשה. ההפשטה באיזשהו מובן נעשתה כבר כשאספת את המדינות האלה. כי בעצם מאחורי התודעה כשאספת אותם, כבר הבנת קצת מה זה מדינה דמוקרטית. למרות שזה עוד לא היה מושג מוגדר. אבל אחרת לא היית אוסף את המדינות האלה לקבוצה אחת. ואז אתה מתחיל לברר מה בעצם הרעיון הזה שהחמקמק שעומד לי מאחורי התודעה. ואתה מתחיל להגדיר, מדינה דמוקרטית זה מדינה עם חופש, עם זכויות אזרח, הפרדת רשויות, כן? זכות הצבעה, חופש ביטוי, כל מיני דברים כאלה. אוקיי? ואז אתה בעצם פורט לפרוטות את אותו רעיון מופשט שעמד לך מאחורי התודעה. אבל זה עדיין הכל זה הפשטות. זה הכל הפשטות. ועכשיו אתה יכול כמובן לייצר מדינה שהיא תהיה מדינה אידיאלית במובן הדמוקרטי. אף מדינה דמוקרטית היא לא באמת אידיאלית. הדמוקרטיה לא מופיעה שם בטהרתה. משום מדינה, תמיד יש בעיות. אתה יכול לנסות עכשיו, אוטופיות נוצרות כך. אוטופיות הן תמיד תוצאה של הפשטה. אחרי שאתה עושה הפשטה, אתה מנסה לעשות להמחשה. זאת אומרת, אתה מנסה לייצר משהו מוחשי שיממש את ההפשטה שעליה חשבת. שזה בדרך כלל מביא לאסונות. אבל זה מה שאנשים עושים. זאת אומרת, אז לכן הפשטות תמיד נעשות לצורך המחשות. אתה מייצר עוד אובייקט מוחשי שהוא יממש את ההפשטה שאותה עשית קודם. אז אתה לוקח אובייקטים מוחשיים, מייצר מהם אידאה, תהליך של הפשטה, אתה דן באידאה הזאת עצמה, אתה בעצם משכלל את ההפשטה שלך, ואז אתה מנסה לעשות איזושהי המחשה. כן, כך בעצם בנויות אוטופיות. אוקיי? עם כל הוויכוחים על מי הוא יהודי, אותם ויכוחים, כן? יש את ההגדרה ההלכתית, אבל יש אחרים שאומרים, מה פתאום? יש יהודי חילוני, יש הגדרות חילוניות, תרבותיות, המושג יהודי. אתה מורט את השערות, כאילו מול אנשים כאלה, אין לך דרך להתווכח, אין לך דרך להוכיח. נכון? כמו יוון. בוא נלך ליהדות כמו שהייתה פעם. פעם כולם הסכימו שיהודי זה מי שהתגייר כהלכה או שאימא שלו יהודיה. ותנאי התחלה עצמם. זאת אומרת, צריך מה שיתחיל, דרך כלל ההגדרה לא שלמה. אבל היום לא, היום אנשים יגידו לך, מה פתאום? מישהו מדבר עברית, קורא עמוס עוז, משרת בצבא, ואני לא יודע מה זה. זה ייצור פרודוקטיבי ומוסרי. בסדר, זה מה שנקרא יהודי. הגדרות מוזרות מהסוג הזה. ולך תתווכח עם האנשים האלה. אני ברור לי שהם מדברים שטויות, אבל אי אפשר להתווכח. איך אתה יכול להתווכח על הגדרה? אז הוא מגדיר כך, אתה מגדיר כך. אני רק שואל, למה בכלל זה ויכוח? דיברנו על זה כבר. למה זה בכלל ויכוח? מי אמר שאנחנו מדברים על אותו מושג? אז בוא ניפרד, אתה תקרא לזה קופורקן, ואני אקרא לזה מוישי ינקל, והכל יהיה בסדר. למה צריך להשתמש באותה מילה? אנחנו סתם, אנחנו לוקחים שני מושגים שונים, משתמשים באותה מילה וקוראים לזה ויכוח. זה לא ויכוח, זה סתם התעקשות על מילה, במקום להיפרד כידידים, כל אחד יבחר עצמו מילה, והכל יהיה בסדר. למה בכל זאת אנחנו רואים את זה כוויכוח? ויש פה ויכוח. מי שחושב שאפשר להיפרד כידידים בכלים סמנטיים, טועה. יש פה ויכוח אמיתי. והוויכוח האמיתי הוא באמת מי הוא יהודי. כי המושג יהודי הוא מושג מופשט. ויש כאלה שטוענים שהקונקרטיזציה שלו היא הקונקרטיזציה ההלכתית. בין להם יהודיה או שמתגייר כהלכה או משנה, הגדרה הלכתית. אחרים אומרים מה פתאום, המושג המופשט הזה, אולי פעם זאת הייתה הקונקרטיזציה הנכונה שלו. היום הקונקרטיזציה הנכונה זה לקרוא עמוס עוז, לשלם מיסים, לשרת בצבא ולדבר עברית. אוקיי? זו הקונקרטיזציה של המושג הזה. נכון, ברור להם שזה לא היה פעם. מי שעיניו בראשו לא הכחיש את זה שזה לא היה פעם. רק מה הוא איתם? הוא יעשה בדיוק אותם תהליכים שדיברתי קודם. הוא יגיד שפעם ההגדרה הייתה הלכתית, כי זה באמת היה משותף לכולם. אבל היום יש הרבה מאוד יהודים, והם יהודים, שהדבר הזה לא משותף להם. אז לכן צריך לשנות את ההגדרה, אבל לשנות את ההגדרה זה לא ליצור מושג חדש, אלא זה להמשיך את המושג הקודם. זה המימוש האמיתי שלו בנסיבות החדשות.
להגדיר מחדש את המונח.
כן, להגדיר מחדש את המונח, אבל הטענה היא זה אותו מונח. כי אתה יכול להגדיר, אתה יכול להגיד, מה זה נקרא להגדיר, לא, אותו מושג. לא, לא אותו מונח, אותו מושג. הטענה שלי זה שגם המושג יהודי הוא אותו מושג. ויש לנו ויכוח מה הדברים שמאפיינים אותו. זה לא שאלה סמנטית. זה לא שאלה רק המונח בשפה. זה ויכוח אמיתי. אנחנו לא יכולים להיפרד, אתה תיקח את המושג יהודי, אני אקח את המושג ישראלי והכל יהיה בסדר. לא יעזור. יש לנו ויכוח בשאלה מי הממשיך האמיתי של אברהם אבינו. זה ויכוח אמיתי. איך לנהל אתם
מישראל.
בסדר, אותו ויכוח. אני אומר, הנקודה היא שיש פה ויכוח אמיתי, זה לא שאלה של הגדרות. למה? כי יש איזשהו מושג מופשט שקוראים לו יהודי או יהדות, שעליו מתנהל הוויכוח. ההגדרה מנסה ללכוד אותו, אבל ההגדרה זה לא הדבר. ההגדרה מנסה ללכוד או לקלוע אל הדבר, אבל הדבר הוא דבר מופשט, והוא מציע הגדרה אחרת לאותו דבר מופשט, ולכן יש לנו ויכוח אמיתי. לא, אני חושב שהוא טועה ואני צודק. אני לא טוען פה טענה פלורליסטית, שכולנו צודקים. מה שאני טוען זה שכולנו מנסים לקלוע לאותו מקום. יש לנו ויכוח. שאני צודק והוא טועה. אבל יש לנו ויכוח, אי אפשר להיפרד על בסיס סמנטי. לבחור מילים נפרדות והכל יהיה בסדר. כי זה אומר, בעצם הטענה היא זאת רק קונבנציה לשונית. אתה קורא לזה יהודי, עזוב, אז בשביל מה להתבלבל? בוא תקרא אתה לזה יהודי, אני אקרא לזה ישראלי, והכל יהיה בסדר. לא, כי אנחנו מדברים על אותו דבר.
אנחנו אומרים על איך מנהל את העם.
זה השלכה, לא משנה.
זה לא דבר מושפט, זה דבר קונקרטי.
לא, זה דבר
מושפט. איזה צעדים אני עושה?
עוד פעם אתה חוזר לאותו דבר. לא, זה דבר מושפט. זה דבר מופשט שיש לו השלכות קונקרטיות, זה בדיוק הנקודה. הוויכוח לא מתחיל מהשאלה איך לנהל את העם, הוויכוח מתחיל מהשאלה מי הוא יהודי. השאלה מי הוא יהודי. אחרי שאתה מגדיר את המושג יהודי, אתה תנהל את המדינה היהודית, בשיטתך, לפי ההגדרה הזאת. זה כבר ההמחשה. תמיד המחשה מגיעה אחרי הפשטה. ברקע המחשה, עוד פעם, לא אחרי כרונולוגית, אבל ברקע המחשה ישנה איזושהי הפשטה. זה הנקודה. והתהליך הזה של ההפשטה הוא בעצם כפשוטו, כמו שפושטים בגדים. מה זה הפשטה? לקחת מושג או אובייקט, לפשוט ממנו מאפיינים מסוימים, להוריד ממנו מאפיינים מסוימים, ולהישאר עם משהו שנראה לי כמו השלד המהותי של הדבר. אם המשהו הזה מופיע גם בהקשר אחר, אז אין בעיה. ההקשר האחר זכאי גם הוא להיקרא כך. קהילה, עדה, כמו שדיברנו קודם, מזיק של קרן, כל הדוגמאות שהבאתי קודם. כלב שנושך יכול להיקרא נגיחה בקרן. מי שלא מכיר את ההקשר, יאשפז אותך במקום, אתה תגיד דבר כזה. הכלב הזה יזיק בקרן, תגיד משהו כזה ברחוב, מאשפזים אותך במקום. כלב שמזיק בקרן, שמעת פעם על דבר כזה? למה? כי עשית הפשטה למושג נגיחה בקרן. זאת אומרת, זה דבר שכוונתו להזיק, והוא משונה. זה נקרא קרן. אז מבחינתי המושג קרן עבר הפשטה, וגם נשיכה של כלב זה קרן. בסדר? עכשיו, הפשטה הזאת, אם כך, זה לא... מצד אחד זה באיזשהו סוג של אנלוגיה, אבל זה לא בדיוק אנלוגיה. כי אנלוגיה זה אחרי שכבר המחשתי את ההפשטה הזאת בחזרה. זאת אומרת, אני אראה איך זה עובד. נגיד שאתה נדפיח שני כיסאות. אומר, הכיסא הזה, זה כיסא וגם זה כיסא. לכיסא הזה יש ארבע רגליים. הכיסא הזה אני לא רואה, הוא רחוק. אבל אם הוא גם הוא כיסא, אז כנראה שגם לא יש ארבע רגליים. אני עושה אנלוגיה בין הכיסאות, אוקיי? כמו שזה יש ארבע רגליים, גם זה יש ארבע רגליים. יכול, זה לא נכון, אבל אנלוגיה יכולה להיות גם לא נכונה. אנלוגיה זה לא טיעון הכרחי. אבל אני לא משמשים באנלוגיה. למה אני עושה את האנלוגיה הזאת? כי מאחורי הדברים ברור לי שכנראה למושג כיסא, התכונה הזאת של ארבע רגליים היא תכונה מהותית. לעומת זאת, אם הכיסא הזה הוא ירוק, ואני אסיק מסקנה שגם הכיסא הוא ירוק, אנשים בדרך כלל לא יקבלו אותי. אין סיבה להניח שתכונת הצבע היא מהותית למושג כיסא. אז כשאני עושה הפשטה של המושג כיסא, אני לוקח כיסא קונקרטי, ואני מייצר ממנו אידאה של כיסא. לאידאה הזאת היא בכלל לא עשויה מפלסטיק ולא מעט ולא מברזל ולא מכלום. היא מופשטת מהחומר. היא לא חומרית בכלל. אלא מה? יש לה איזה של מאפיינים מופשטים. אני מנקה את כל המאפיינים הלא רלוונטיים או הפחות רלוונטיים. משאיר רק את מה שלדעתי לפחות. משאר מהותי. וזה עשיתי הפשטה. ועכשיו אני אומר, באובייקט ההוא, גם כן אמורות להופיע התכונות שהפשטתי עם האובייקט הזה. לכן אני עושה אנלוגיה. זאת אומרת, האנלוגיה היא בעצם עובדת על אותו מישור, בין כיסא לכיסא. זה לא הפשטה. אבל ברקע האנלוגיה, הרבה פעמים יושבת הפשטה. כי אתה בעצם אומר, שני הכיסאות האלה הם שונים, זה נמצא פה וזה נמצא פה, אז מה המקום להשוות? כי המקום זה לא תכונה מהותית של כיסא. הוא יכול למטה פה, הוא יכול למטה פה, זה לא משנה. זה לא מאפיין את הכיסא. מה כן מאפיין את הכיסא? זה שיש לו ארבע רגליים. מאז, אם הוא כיסא, אז כנראה שגם יש לו ארבע רגליים. אז עשיתי הפשטה. אבל ביסוד האנלוגיה נמצאת הפשטה. ולכן הרבה פעמים האנלוגיה נראית הפשטה והפשטה נראית אנלוגיה, אבל צריך להבין, זה שני דברים שונים. יותר מזה אני אגיד לכם. מה שיותר דומה להפשטה, זה לא האנלוגיה, אלא דווקא האינדוקציה. אינדוקציה זה הכללה. נגיד, אתה לוקח כיסא מסוים, ואתה אומר, הכיסא הזה הוא רהיט. עכשיו, גם שולחן הוא רהיט. אז בחנות רהיטים, אם מוכרים את הכיסא הזה, מוכרים כנראה גם שולחנות. אם מוכרים שם רהיטים. או, אתה אומר, הסוס הזה הוא בן תמותה. הוא עלול למות, כן, למות בסוף. אז כנראה שכל בעלי החיים הם בני תמותה, או כל הסוסים הם בני תמותה. אתה יודע? עשית הכללה, לא אנלוגיה. לקחת פרט, ויישמת את מה שאתה יודע לגביו, על קבוצה שלמה שמכילה אותו. לא אנלוגיה מפרט, הליכה מהפרט אל הכלל, אוקיי? עכשיו, כאן ברור שישנה הפשטה. כיוון שברגע שאתה מרחיב את היריעה ממספר אלמנטים מצומצם למספר אלמנטים רחב יותר, איך נעשה את הרחבה כזאת? יש תמיד טרייד-אוף כזה. ככל שאתה מוריד את מספר המאפיינים, אתה מגביל את מספר האובייקטים. לתורת האינפורמציה, נכון? לתורת האינפורמציה, ככל שיש יותר אינפורמציה, הקבוצה יותר קטנה. אז אם אתה אומר, היא ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, רק בן אדם אחד כזה היה, בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינה, לא דווקא ישראל, יותר, נכון? ראש הממשלה הראשון, לא דווקא של מדינה, אולי יש ממשלות לא של מדינות, יותר. ראש הממשלה בלי להיות ראשון, סתם ראש הממשלה, עוד יותר גדול. ככל שמורידים את המידע, מגדילים את המספר, את הקבוצה, את מספר האובייקטים בקבוצה שמתאימה, נכון? הפשטה פירושה להוריד אלמנטים של מידע. בדרך כלל זה להוריד אלמנטים שנראים לנו לא רלוונטיים. להישאר עם האלמנטים הרלוונטיים. ואז בעצם זה מה שנקרא הפשטה. אבל ההפשטה הזאת הרבה פעמים היא בעצם הצל או הבבואה של הכללה. כי הפשטה זה בעצם להוריד כמה אלמנטים, כמה מאפיינים, להישאר עם חלק מהמאפיינים, שבעיניי הם החלק המהותי, וזאת שאלה גדולה איך מגדירים, מה מהותי ומה לא מהותי, וברגע שאני נשאר רק עם חלק מהמאפיינים, אז ברור שההגדרה תתאים ליותר אובייקטים. יותר אובייקטים ייכנסו תחת ההגדרה, נכון? אז כך נעשות הכללות. כשאתה עושה הכללה, אתה אומר, אם הסוס הזה הוא בן תמותה, כל הסוסים הם בני תמותה. למה? כי אתה מניח שזו תכונה של הסוסיות. עכשיו בא מישהו, מה פתאום? כל בעלי החיים הם בני תמותה. זה יותר רחב. למה? כי זה לא הגדרה של הסוסיות בכלל, זה הגדרה של היותך בעל חיים. סוס הוא רק מקרה פרטי, עוד יותר רחב. נכון? ככל שאתה עושה יותר הפשטה, אתה בעצם פונה לקבוצה יותר גדולה. כי הפשטה גדולה יותר זה להוריד יותר מאפיינים. ככל שהפשטה גדולה יותר, יותר רחוקה מהמקור, אבל היא גם יותר מזוקקת. זאת אומרת, היא מייצגת את המקור בצורה יותר תאורה מאשר המקור עצמו. כי במקור עצמו יש המון תכונות שהן תכונות צדדיות, לא מהותיות שלו. אתה מדבר על בן אדם קונקרטי, בן אדם קונקרטי יש גם גובה, צבע עור, בגדים שהוא לובש. זה לא רלוונטי בכלל למושג אדם. אבל אם אתה מדבר על אידיאת האדם, אין לה בגדים ואין לה צבע עור ואין לה שום דבר. מה שיש שם זה רק את אוסף התכונות שהן מהותיות למושג אדם. אז עשית הפשטה, והפשטה הזאת העבירה אותך מבן אדם אחד קונקרטי לקבוצה של בני אדם, שבכולם יופיעו התכונות האלה, ועוד כל מיני תכונות אחרות שהן פחות חשובות, שבהן יהיו הבדלים. בין הפרטים. לכן הפשטה בדרך כלל הולכת עם המושג הכללה, ולא עם המושג אנלוגיה. רק מה? רק אנלוגיה והכללה, גם ביניהם יש, בזה אני אסיים, גם ביניהם יש איזשהו אינטרפליי מעניין. כי יש שאלה מעניינת, מה בעצם התהליך הבסיסי יותר, ההכללה או האנלוגיה? אינדוקציה או אנלוגיה?
מה? אתה מדבר בצורה פסיכולוגית או לוגית?
לוגית.
לוגית,
כן. שאלה פסיכולוגית היא שאלה עובדתית, אני מדבר פה על השאלה העקרונית, פילוסופית. תראו, לכאורה האנלוגיה היא הבסיס והאינדוקציה זה התוצאה. למה? אתה לוקח סוס אחד ואתה עושה הכללה לכל הסוסים, אתה בעצם עושה אוסף לכל אחד מהסוכוי, ואז יוצא לך הכללה לכל הסוסים. נכון? אז בעצם האנלוגיה זה הכלי הבסיסי, והאינדוקציה זה פשוט אוסף של האנלוגיות. אבל זה לא נכון. למה? כשאתה עושה אנלוגיה בין סוס אחד לסוס אחר, אתה הנחת שהיותם שניהם סוסים זה מספיק כדי לדמות ביניהם. בעצם הנחת את זה כבר על כל הסוסים. כמו שעשית את זה על אובייקט אחד. ולכן למעשה האינדוקציה יותר יסודית מאשר האנלוגיה. בעצם בכל אנלוגיה יושבת באופן סמוי אינדוקציה. רק אנחנו לא שמים את זה על השולחן, אנחנו הרבה פעמים הולכים ישר מהסוס הזה לסוס ההוא, בלי לשים לב שבעצם הנחנו משהו על כל הסוסים. בלי להגיד את זה, כי לא הנחנו שום דבר על הדבר ההוא חוץ מזה שהוא סוס. אז למה אנחנו מניחים שהתכונה הזאת קיימת בו? כי בעצם היא קיימת בכל מי שסוס. רק אנחנו דיברנו על מי שמסוים, אבל בעצם עשינו פה הכללה. לכן ההכללה לכאורה היא יותר יסודית מאשר האינדוקציה. והדבר הזה מביא אותי להבחנה שבה אני אפתח אולי את הפעם, כי צריך כבר לגמור, הבחנה בין אינדוקציה ואבדוקציה. ואבדוקציה זה מה שכבר יוביל אותנו להבנה טובה יותר של מה זאת הפשטה.